טוב, שלום וברכה. אנחנו מדברים היום על חג הפסח, חג חירות. ונושא שלנו זה נעמה דאיסוותא, שזה שם של מצה, תכף נבין מה המשמעות של זה. נתחיל מזה שחירות זה חירות מעבודה, מההשפעה זרה. אומר על זה הרב קוק, שבעצם יש עלינו כל הזמן, כל החיים, יש השפעות זרות. ואדם צריך ללמוד, כדי להיות בן חורין באמת, להיות נאמן לפנימיות האלוקית, הנשמתית שיש בו. לא להיות נפעל ומשועבד להשפעות מבחוץ, השפעות זרות שליליות שיש עלינו. ובעצם זה, אני שומע פה הד כזה, כן? כאילו רמקול. יש פה רמקולים? יש אפשרות לשנות את זה, לסגור, לתקן את זה? זהו? אחת, שתיים, או יופי, זהו. אני מדבר, קודם הרגשתי שאני מדבר מהר סיני כזה, עם הד כזה, כן, כמו... כן. אז הרב קוק אומר שזה בעצם, אנחנו בפסח משתחררים משעבוד לחיצוניות שלנו. והחירות אמיתית, זה להיות נאמן לעצמיות, עצמיות הנפשית, האלוקית, שתמונה בתוכנו. בעיה היא שאנחנו לא תמיד מודעים להשפעות זרות. אנחנו לא מודעים שמישהו משפיע עלינו מבחוץ בכוונה. זאת אומרת, כולם נמצאים מתחת השפעה זו או אחרת של הסביבה, של החברה, של העולם, כולם. אבל יש אנשים שהם מומחים ועניינם באופן אקטיבי, מכוון, להשפיע על דעתנו, על מחשבות שלנו, על אורח חיים שלנו. זה פשוט עניינם. יש... מומחים לעיצוב דת הקהל. למשל, יש הרבה קרנות שממומנים על ידי אנשים מחוץ לארץ, במיוחד שמאל אירופאי קיצוני, שהם משקיעים מיליונים מיליונים כדי לעצב לנו את דעתנו. למשל, יש קרן החדשה לישראל. התקציב שלהם זה 125 מיליון שקל לשנה. אתם יודעים? זה 125 מיליון, וזה רק קרן אחת. יש קרן סורס, יש עוד כמה קרנות של מאות מיליוני שקלים מושקעים רק בשביל להשפיע עלינו. הם יוצרים כל מיני מכונים כאלה, מכוני מחקר לדמוקרטיה, ונותנים מלגות לעיתונאים, לוקחים אנשי ציבור ידועים ונותנים להם שם מין איזשהו כנס בחוץ לארץ ממומן על ידם, ועוד 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 ועוד, כל מיני דרכים איך לקחת אנשי מפתח במדינת ישראל ולהשפיע עליהם, לגרום להם מחשבות מסוימות כדי שאחר כך הם יחזרו וישפיעו עלינו. וההשפעה הזאת אנשים בדרך כלל לא מרגישים, כי זאת כמו שלא מרגישים כשיש קרינה רדיואקטיבית. אדם לא יודע שהוא עכשיו נמצא מתחת לקרינה, אבל זה הורס אותו, הורג אותו וכו'. כן? אז קרינה שכזאת, של שטיפת מוח כזאת, היא הרבה יותר מסוכנת מקרינה רדיואקטיבית, כי קרינה רדיואקטיבית רק פועלת על אנשים כאן, הורגים, אז הורגים, וזהו. אבל כאן זה משפיע על כל הדורות, על האומה השלמה, וזה עובר להרבה אנשים. אז, אז היום אני רציתי אולי שאנחנו לספר ואנחנו נדבר על, על האופנים, איך יכולים להשפיע עלינו. לפני הרבה שנים היה מרגל רוסי שהוא היה, שהמקצוע שלו היה זה, כמו ריגול, זה נקרא ריגול אינטליגנטי. זה התחום, ריגול אינטלקטואלי. קראו לו למרגל הזה ולדימיר ריזון, ריזון אם אני לא טועה, ושם הבדוי שלו זה ויקטור סוברוב, שהוא כתב על זה כאילו אחר כך ספרים בשם הזה, ויקטור סוברוב, שהוא היה אחד הסוכנים המובילים בז'נבה, ושם עבודה שלו זה היה מון מין ריגול אינטלקטואלי. הוא ברח למערב, ובמערב הוא הוציא ספרים וסרטים ועוד כל מיני סרטים תיעודיים כאלה, שהוא מספר איך בנוי הריגול אינטלקטואלי הזה של רוסיה. אז הוא למשל מסביר מה זה, איך עושים את הריגול הזה. זאת אומרת, אנחנו חושבים שמרגל זה מישהו שהוא מצלם מסמכים סודיים או אובייקטים כאלה, כל מיני שם חודר וזה, או שהוא מוציא את הנתונים ממחשב למחשב. הוא אומר, יש הרבה סוגים של ריגול. זאת אומרת, יש ריגול שהעבודה שלו זה להטמיע או להשתיל רעיון מסוים במוח של אדם שמעוניינים בזה. איך לעשות ככה שבן אדם מסוים יחשוב מחשבה שהוא מעוניין שהוא יחשוב אותה. איך להשפיע עליו, כן? זה נקרא השתלת הרעיונות. אז למשל, אומר, פנטגון. אין לנו שום דרך להגיע לפנטגון פנימה, לחדרים הפנימיים. אין סיכוי. אבל אנחנו לא צריכים להגיע לתוך פנטגון. הם, אנשי פנטגון, יוצאים החוצה. יש להם קופת חולים, הם הולכים עם ילדים שלהם לגן, הם הולכים למסעדות, יש להם חברים. אז אנחנו צריכים למצוא אנשי מפתח, שזה חשוב לאתר אותם, ואתה יכול לשתול אצלו במוח רעיון שאתה מעוניין. אז אתה לא צריך פיזית להגיע לפנטגון. הוא בעצמו כבר אחר כך יעביר את כל יעשה את כל העבודה. אז הוא מתאר איך הם עושים את זה, באיזה אופן זה מתנהל. פשוט, היה מספר פרטי פרטים איך עובדים על אנשים. למשל, אנחנו מאתרים אדם מסוים שאנחנו צריכים אותו. לומדים עליו הכל. הוא מתעניין במוזיקה של בוב דילן, והוא אוסף בולים מפורטוגל של לפני 150 שנה, ויש לו בת שלו צולעת, ויש לה בעיה גנטית שהוא מחפש, כאילו כל מיני, והוא יודע עליו הכל. ואז הם מגלים שהוא מגיע לבית קפה מסוים, באופן די תדיר. אומר, אני נמצא שם בבית קפה, וכשהוא נכנס שם, תפקיד שלי ביום ראשון זה ליצור איתו קשר עין. פשוט להסתכל לו פעם אחת בעיניים וזהו. ביום שני, אותו דבר, עוד כמה ימים ככה, רק פעם אחת עיניים נפגשות וזהו. פעם אחרת אתה צריך לעשות לו ככה עם הראש, כאילו, היי, היי, וזהו. עוד אחרי כמה פעמים, אומר, אתה שותה שם משהו והוא שותה, אתה עושה לו אלן, כאילו, זה שום דבר, נכון? כאילו, מה זה? זה כבר אתה משתיל לו רעיון ככה? תכף תראו איך זה עובד. אתה אומר לו, היי. פעם אחת אתם יושבים במקרה ביחד קרוב אחד לשני, והוא, נו, מה אתה אומר על שם זה? כן, שטויות, כמה מילים. ועוד ועוד ועוד. יום אחד, אומר, האיש הזה, אובייקט שאנחנו עובדים עליו, הוא יוצא החוצה, ופתאום הוא יורד גשם, ופתאום הוא מגלה שאוטו שלו לא מניע. אתם יודעים למה, נכון?
גם אני עשיתי את זה.
ואז הוא אומר, עובר על ידו, ואז אני, זה תפקיד שלי, הוא אומר, אני עובר על ידו עם האוטו שלי, והוא אומר לו, מה המצב, מה קורה לך? הוא אומר, אין, לא תמוניין, אני עוזר לו, עוזר, מחבר שם, מנסה, תביא מפתח שוודי, ואני אעשה ככה, ומברג, ואתם מדברים, הם כבר, לא מצליח. הוא אומר, אתה יודע מה, בוא אני אקפיץ, לאן אתה צריך? אני אקפיץ אותך, תזמין גרר, ואני אקפיץ אותך, לאן אתה נוסע? הוא אומר, לא, נעים לי, נתפוס מונית, אני אקפיץ אותך, מה הבעיה, לאן אתה נוסע? לשם, טוב, בוא תיקח. הם נוסעים בדרך, ואז הוא אומר לו משהו שם על הבולים של פורטוגל לפני 150 שנה. אתה מתעניין בול בפורטוגל? כן, גם אני מתעניין. אתה גם מתעניין? מה, יש לך הבול הזה של ליסבון? כן, של ליסבון בדיוק. וואו, תשמע, אני חייב לראות את האוסף שלך, אתה חייב לראות האוסף שלי, וזה, מדברים. אני אשים לך מוזיקה, שם מוזיקה, איזה מוזיקה אשים שם ברדיו? בוב דילן, כמובן, כן. אז זה, אתה רואה, בוב דילן, כן, לבת של, כן. משמיים, כן, לבת שלי יש כזאת מחלה שם, מיניסטניה גרביס, כזה, באמת, כן, גם אצלי, בקיצור, חברים. ועכשיו, הוא בנוי לזה שאני יכניס לו רעיון. זאת העבודה שלי. להגיד לו איזשהו רעיון, תוך כדי שהם משחקים קלפים, הם לא צריכים להיות, הוא לא צריך למכור את המדינה, כי הוא לא ימכור את המדינה ולא ימכור את הסודות. רק רעיון, בזמן שהם משחקים קלפים, אז הוא זורק לו איזשהו רעיון. והוא יודע איך לעשות את זה, שהרעיון הזה ישתל טוב במוח, והוא יפעל את זה אחר כך בחוץ. עכשיו, דוגמה לזה, אני יכול להביא לכם איך קרה במרגל שלנו, בארץ, אלי כהן. שהוא עשה דבר דומה מאוד, כולם מכירים את הסיפור הזה, פשוט לא קישרתם, אבל עכשיו אתם תראו איך זה עובד. כן, נכון. אלי כהן, הוא היה חבר של כל מיני שם צמרת של צבא בסוריה, והוא השתיל רעיון כזה, עשה עבדה הרבה הדברים, אבל אחד מהתפקידים, אחד ממה שהוא עשה, הוא השתיל רעיון לרמטכ"ל של סוריה, שאיפה שהם שמים את הכוחות שלהם, שהם ישימו שם עצים. הם אקוליפטוסים, שישתילו שם אקוליפטוסים, וזה יהיה הסוואה מצוינת. נכון, רעיון מעולה, לא? לא, כן. הוא לקח את הרעיון, ואז כשהתחילה מלחמה, אז הצהל קיבל פקודה לא לחפש לאן לראות, אלא רק על העצים. תראו, רק על העצים, וככה שרפו את כל הזה. עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד שלב אחד קדימה ולהראות איך בארץ יש רעיונות או יש דברים כאלה שברור לי מעל כל ספק שעשו גם בארץ מרגלים חיצוניים השתילו לצמרת צהל רעיון מסוים שהוא היום קיים ופועל היום בצהל. ומה הרעיון שהוא הושתל? להכניס לתוך טנק בנים ובנות. עכשיו, איך אני יודע שהרעיון הזה הוא רעיון מושתל? באמת אני לא יודע, אבל מבחינת ההיגיון, ברור לי שזה רעיון שמישהו השתיל בצמרת צהל. איך אני יודע שזה משם בא? רק שנייה, כן? אני אסביר לכם למה אני חושב ככה. בגלל שתי סיבות. סיבה אחת זה בגלל שאין לזה תקדים בשום צבא בעולם. לא היה ולא קיים בצבאות הכי מתקדמים, הכי טובים בעולם. אין לזה תקדים. זאת אומרת, אם הרעיון היה טוב מבחינה צבאית או מבחינה תפקודית או משהו כזה, ודאי שהיו כבר עולים לרעיון הזה קודם. אבל אני אומר, נגיד אנחנו חדשנים, כן? אנחנו הסטארט-אפ עשינו פה בעולם. המצאה ישראלית גאונית, להכניס בתוך טנק בנים ובנות. אתם יודעים מה זה בטנק בנים ובנות? זה טנקים לפעמים עומדים, לפעמים כמה יממות, בלי לצאת מטנק, יומיים, שלושה, נמצאים בתוך טנק, ארבעה אנשים, קופסה סגורה, כן? אז אני אומר, אין לזה תקדים בעולם, אבל דבר נוסף, גם אני לא רואה היגיון בביצוע חיובי של דבר הזה. אז נגיד, זה אומר, בנים כמו בנות, אין הבדל, בסדר, אבל יש מספיק בנים בשביל להיות בטנקים, זה לא בעיה של חוסר כוח אדם, יש מספיק. אז למה? למה לעשות את זה? איפה אתה רואה שזה משפר ביצוע? הרי מטרה של צבא זה לא לעסוק באג'נדה חברתית או לחנך כולם לפמיניזם או דברים כאלה. מטרה של צבא זה להגן עלינו ולהיות כמה שיותר אפקטיביים, לנצח במלחמה. זאת המטרה. אז איך זה ששם בנות בטנק זה מקדם את הנושא הזה? לא מקדם. אז איך הרעיון הזה פתאום עלה בדעתם של מקבלי החלטות? ברור, מישהו השתיל את הרעיון הזה. זה פשוט. איך, עוד שנייה, כן? איך מזהים רעיון מושתל? איך אדם יכול לדעת שמשהו שאני חושב זה בעצם לא שלי, זה מושתל אליי? יש דרך לברר את זה, יש אבן בוחן שיכול לעזור לנו לגלות איפה רעיון אמיתי ואיפה הוא מושתל. המבחן הזה הוא בהיגיון. זאת אומרת, אם אתה לא מוצא שום הסבר הגיוני למעשה הזה, לרעיון הזה, אז סימן שהרעיון מושתל. או אם ההיגיון שאתה אומר אותו, אתה יכול להגיד את זה, אבל הוא נוגד למהות הדבר. למשל, אפשר להגיד היגיון בלמה בנים ובנות, שיהיה יותר שמח, פחות משעמם. נגיד, זה היגיון. אבל הוא נוגד עצם העניין, בשביל מה צהל קיים. תחליט. תחליט, נכון? תחליט. סימן שהרעיון מושתל, לא אכפת לי ממי ומה, אני לא יודע. אולי סוברוב בכבודו ובעצמו בא לדבר עם מישהו שם בצמרת הצהל, אני לא יודע, אבל מישהו כזה עשה להם את הדבר הזה. זאת אומרת, ברור שעכשיו מצב שהם יצרו הוא יותר קשה, לא שהוא לא מוסיף לביטחון מדינה, אלא הוא עושה יותר קשה, קשה להילחם כשלידך בת נמצאת. אז ברור שזה פוגע במטרה של, בתכלית, כן, במטרה של צהל. סימן שהרעיון מושתל. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך לנו השתילו רעיונות מסוימים, ואיך אנחנו בעצמנו גם נמצאים תחת ההשפעה של הכוחות החיצוניים הללו שהם הכניסו לנו כל מיני רעיונות בראש, ותכף תראו איך אנחנו בעצמנו ניגועים ברעיונות זרים. ובשביל זה אני אעשה מין כזה ניסוי קטן. אני אשאל אתכם, האם יש כאן מישהו שיודע איך קוראים לאשתו של ראש הממשלה הקודם שלנו, אהוד אולמרט? כמה ידעו את השם הזה? שתיים, שלוש. עכשיו, שאלה הבאה. איך קוראים לבת של ראש הממשלה הקודם שלנו, אהוד ברק? לא, אני שואל לבת. יש לו בת? כן. איך קוראים להם? אף אחד לא יודע, נכון? נכון, אף אחד. גם אלה שבעניינים מאוד, שיודעים איך קוראים לאשתו של אהוד אולמרט, גם זה לא יודעים, נכון? עכשיו אני שואל אתכם, איך קוראים לכלב של בנימין נתניהו? יש מישהו שלא יודע? יש מישהו... כן, אחת לא יודע. עכשיו אני שואל אתכם עוד שאלה. מה המצב בריאותה של קאיה? מתה. זכרונה לברכה, כן? כולם יודעים שקאיה מתה. אתם מבינים? זאת אומרת, ובת כמה היא הייתה? כן, אתם מבינים? בת כמה היא... אנחנו יודעים על כלב של ראש ממשלה, הכל. לא מדבר איך קוראים לאשתו, איך קוראים לילדים שלהם, מה הילדים שלהם עושים. אנחנו יודעים על עוזרת חרדיה של ראש ממשלה, שם של עבדה שם שבועיים, יודעים עליה, יודעים על חשמלאי שעשה משהו. אנחנו יודעים על אב בית שם, מני נפתלי, יודעים שמות של אנשים שעובדים שם. איך זה? אתה לא יודע שום דבר על ראשי הממשלה הקודמים. ואני מתאר לעצמי שגם הם ישנו סיגרים, וכמה שידוע לי, אני יודע שהם ישנו סיגרים. לא יודעים עליהם, ומה הם שתו, ומה הם אכלו, וכל זה. עכשיו אני שואל אתכם. כן, כן. ועכשיו אני שואל אתכם. מאיפה אתם יודעים את זה? אתם מבינים שמישהו השתיל לכם את הרעיונות עליו? זאת אומרת, מישהו דאג... שאנחנו נדע איך קוראים לשם, לקאיה?
ראש הממשלה דאג
לזה. תודה, עמוד בתוך מקור.
אם הוא יכול לוותר על זה, הוא לא יוותר על זה. אם היו אומרים לו, תדעו, תלחץ על כפתור, וכל מה שיודעים עליך היה נעלם, ב-22 שנים האחרונות השקיעו בביבי, חצי לדעתי, חצי מיליארד שקל רק במותג ביבי.
כן. תשמע, אני לא יודע בדיוק מי, יכול להיות, אולי, אני לא יודע מי. אני רק יודע דבר אחד, שלמישהו היה חשוב שאנחנו נדע את זה. זאת אומרת, ישנם אנשים שהם דאגו שאנחנו נדע משהו. וזאת הדוגמה לשטיפת מוח. השתלת הרעיונות, זאת הדוגמה שהיא דוגמה עליהן. עכשיו, לא, זה לא מדינה דמוקרטית, לכן אני שאלתי אתכם איך קוראים לבנות של אהוד ברק, אתה לא יודע את זה, זה מדינה דמוקרטית. למה אתה לא יודע איך קוראים לבנות שלו? זה מישהו דאג שאתה תדע על הדברים האלה. עכשיו, עוד שנייה אחת, אני חושב שאנחנו עכשיו נתחיל דיונים אישיים. זה דבר שהוא ברור. בסדר? סליחה?
לא,
אני אומר...
סתם לחילות.
לא.
אבל אומר שהכל
מושתם.
יש
לחילות,
אנשים
מרחלים לסוף. בסדר. לא, בסדר, אני מבין, אני רק... בסדר. אני רוצה לנסות להסביר את העיקרון, בסדר? זאת אומרת, העיקרון, אני חושב, הוא ברור. הוא לא מעורר ספק. זה ברור שיש כאן עבודה שהיא לא... שזה לא דבר מקרי. למה דווקא בנימין נתניהו ולא מישהו אחר? אז אני רוצה... אני הבנתי את זה... פעם אני שמעתי רעיון של עיתונאי ישראלי, אחד המובילים בארץ, קוראים לו בן כספית. שמעתי הסבר שלו למה דווקא מתנפלים ככה ודווקא רודפים אחרי ביבי. אז הוא הסביר דבר שפתאום נתן לי את ההבנה. הוא אמר שכל האנשים שקיימים היום בזירה הפוליטית, כל המועמדים שיכולים להיות במקומם, במקום ביבי, בין שזה יאיר לפיד, בין שזה שם מתוך הליכוד, גדעון סער, כל מי שיש איזה אבא אמינה שהוא יהיה ראש ממשלה, אז אומרים, כולם, בלי יוצא מן הכלל, כולם אנשים פרגמטיים. מה זאת אומרת אדם פרגמטי? אדם פרגמטי זה מישהו שהוא פועל מתוך אינטרסים, מתוך היגיון. זאת אומרת, זה יכול להיות היגיון אישי, פרטי, או היגיון מדיני, אבל זה בנוי הכל על היגיון. אומר, ביבי הוא היחידי שהוא איש אידיאולוגיה. זה מה שאמר בן כספית. הוא כתב, הוא כל החיים רודף את כל החיים של הפוליטים של, של ראש ממשלה, הוא כותב, בן כספית כותב נגדו מאמרים, ועכשיו לאחרונה הוא הוציא ספר, שכל הספר הוא על ראש ממשלה, שהוא ספר שהוא קוטש אותו שם. אז שאלו אותו, למה דווקא ראש ממשלה הזה? אז הוא הסביר שראש ממשלה, בנימין נתניהו, הוא אידיאולוג, לא פרגמטי. אומר, ועם אידיאולוג מאוד קשה לדבר, אי אפשר להזיז אותו. זאת אומרת, יש לו אידיאולוגיה, שהוא אמר, יש לו אמונה מסוימת, שאומר שאני לא אוותר על, על ארץ ישראל. אומר, עכשיו, אדם שנמצא במצב כזה, אומר, אי אפשר להשפיע עליו. עוד שנייה אחת, בסדר? אומר, אדם שנמצא במצב כזה, אומר, אי אפשר להשפיע עליו. כל אדם פרגמטי, אז יש דרך להשתיל לו רעיונות. אתה יכול להשפיע עליו, אתה יכול להכניס לו משהו כזה, שהוא ילך אחריך, אתה, שהוא יחשוב שזה רעיון שלו, והוא יעשה מה שאתה רוצה. עוד רגע אחת, בסדר? עוד רגע אחת, בסדר? שנייה, אני רוצה לסיים את העיקרון. אומר, בכל אדם ניתן להשפעה, חוץ מאנשי אידיאולוגיה, ששם היגיון לא עובד. אומר, אתה יכול לנסות לשכנע, להסביר, להגיד שזה הכי טוב למדינה, זה הכי טוב, זה לא עובד. הוא תקוע, כי הוא, זאת אמונה פנאטית, כאילו, כן? כמו אמונה דתית. אדם לא ניתן לתזוזה. ככה אומר, ביבי עושה כל מיני קונצים, הוא בעצמו אומר שם בנאום בר אילן על שתי מדינות לשתי עמים, הוא משתכנע, אבל בפועל אנחנו רואים שהוא עושה הכל נגד המסע ומתן, נגד ויתור על, על החלקים של ארץ ישראל, ולכן אין דרך לשכנע אותו, אין דרך להשפיע עליו, ולכן כל הכוחות שלנו זה פשוט לעשות לו דה-לגיטימציה, פשוט להוריד אותו. ואז זה לא משנה מה יהיה. אנחנו נדבר על, על העוזרת שלו, על כלב שלו, על הילד שלו שם, ומה הוא עושה שם בלילה במועדונים. זה לא משנה. אנחנו כאילו נפרק את אותו, כי אין דרך אחרת להשפיע. זאת אומרת, אנחנו מבינים שפה לא מלחמה אישית נגד ראש ממשלה. אלא זה שיסוי, וזה לא וכל השיסוי הזה, תשימו לב, שם בכלל לא מתייחס למהות שלו בתור ראש ממשלה. זאת אומרת, מבחינת המהות, זה לא היה לנו ראש ממשלה מוצלח כל כך כמו בנימין נתניהו. מכל הבחינות, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה פוליטית, בזירה הבינלאומית, אנחנו היום בין המדינות הכי חזקות מבחינה כלכלית, מבחינה טכנולוגית, כאילו בארץ יש היום אבטלה הנמוכה ביותר בכל OECD, בכל העולם המתויס, האבטלה בארץ 3.7, הכי נמוך בעולם. זאת אומרת, זה מישהו, זאת אומרת, הוא מוצלח. אז מה אפשר להגיד נגד אדם שכל העולם המערבי מכבד אותו, מעריך אותו, מקבל אותו, מחשיבים אותו היום בין המנהיגים הגדולים היום בכל העולם, מבחינת הערך אישיות של האדם הזה. אז מה אפשר להגיד? אפשר להגיד שהוא שם ישן סיגרים, שהוא לקח שמפניה וכו'. איך אני יודע שזה לא באמת רדיפה אחרי תואר מידות, ובאמת המשטרה לא עושה את זה כדי למגר נגע שחיתות במדינה? איך אני יודע את זה? פשוט מאוד. כי לפני כמה שנים היה פה יום הולדת של נשיא מדינה, פרס, שמעון פרס, זכרונו לברכה, שעל היום הולדת שלו, מדינת ישראל, זאת אומרת אנחנו, הוצאנו 11 מיליון שקל. אתם מבינים? זה הרבה יותר מכל הסיגרים של... אם אתה מיישן סיגרים ב-11 מיליון שקל, אז מדינה כולה תתעטש וכולם יהיו וכולם יהיו שיקורים בשמפניה. 11 הביאו לפה ברברה סטרייזנד וביל קלינטון, הרי הם באו פה על חשבוננו, אנחנו שלמנו להם על הביקור, על זה ששחקני הוליווד, כולם הגיעו לפה ליום הולדת, עשו יום הולדת. עכשיו, איך אני יודע שזה, שכל זה מבוים וכל זה, כי כמו שאני רואה, אם באמת מחפשים, אז היה צריך מיד על המקום לעשות שם, לעצור, לעשות מבקר מדינה, כולם היו צריכים לעשות בירורים גדולים, למה הוציאו את כל כך כסף, אבל זה לא, זה רדיפה. שיסוי, פשוט שיסוי שיטתי כזה שמנסים לעשות פה מין פוטש תקשורתי, פוטש מדיני. זאת אומרת, מה זה פוטש? זה כש... מה? מהפכה, כן, כמו שהצבא עושה פוטש ומורידה את הממשלה האמיתית, הנבחרת, אז ככה זה עכשיו מנסים לעשות... כן, נכון, נכון. זה קבוצה, נכון, קבוצה, נכון, נכון, קבוצה כזאת של של חונטה שולטת, של חונטה צבאית כזאת. עכשיו, אז, אבל בכל אופן, אולי כן, אז האולי הזה, יש כאן ביטוי מאוד מפורסם של, של ביטוי שמייחסים אותו בכל אופן לדוקטור גבלס, ימח שמו, זאת אומרת, שר התעמולה של ארצות, של גרמניה הנאצית, שהיה אומר, שקר שנאמר 1,000 פעם, הופך לאמת. זאת אומרת, אתה פותח עוד תיק, ועוד תיק, ועוד, וכבר 1,000, 2,000, ו-4,000, ו-7,000, זה על ידי כמות. אנשים יש להם תחושה כזאת, אין אשם בלי אש. ומנסים פשוט לעשות כאילו מין מהפך כזה. עכשיו, ברור שגם ראש הממשלה, כמו כל אדם אחר, הוא לא תלית שכולו תחלת. אבל חז"ל כבר לימדו אותנו את העיקרון הזה. הם אמרו, יפתח בדורו כשמואל בדורו. זאת אומרת, מנהיג של כלל ישראל זה יסוד כיסא השם בעולם. הוא מייצג את כלל ישראל. והתקפות עליו זה התקפות בעצם עלינו. אנחנו רק לא מרגישים את זה, כמו שלא מרגישים קרינה רדיואקטיבית. אבל כמו שאנחנו אומרים בהגדת הפסח, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, אז עכשיו זה מתרחש. זאת הדרך. ונראה לי שאנחנו בעצם זה, אם המשפט הזה לא תעמוד על דם רעך, הוא מתייחס במקרה הזה באופן מושלם, קלאסי. זה שיסוי, שופכים את דמו ועושים את הדברים נוראים. יש כאילו, אני חושב שצריכים להתנגד לזה. כל אחד יחשוב איך הוא מתנגד. כל אחד יש, איפה יש לו השפעה, כדאי לעשות את ההשפעה שלו, איפה שהוא יכול לדבר על זה, להראות את זה, להראות מודעות לזה, כמו שאנחנו עכשיו מדברים על כל הנושא הזה. אבל לפחות, אולי הדבר עוצמתי ביותר להתנגד לזה, זה בנפשנו, אנחנו צריכים לחזור על זה בתשובה. שאנחנו לא נהיה פסיבים בזה, שאתה לא תהיה עומד על דם רעך. ומה שאני מציע זה ש... כל אחד יבקש בבית הכנסת שהוא מתפלל, יבקש לעלות לתורה, וכשבסוף קריאת התורה, אז אומרים שם מי שברך, אז להוסיף מי שברך לשלומו ולסגסוגו וקיומו של ראש ממשלתנו בנימין נתניהו. אני בבית כנסת שאני מתפלל שם, אני כבר כמה פעמים באופן עקבי אחרי כאילו, מבקש ואומרים מי שברך לראש ממשלה. צריך לעשות את זה, כי זה דבר שהוא הופך אותנו שותפים פסיביים אם אנחנו שותקים. זה מצב כזה שזה, אם אתה שותק, אז אתה חלק מהמערכת הזאת, כי אתה שותק. צריכים למחות, להביע, להגיד נגד. ובעיניי, עיתונאים שעוסקים בזה וכותבים את הדברים הללו, ושדרנים ומראיינים וכל הצבא הזאת של סוכני איחוד האירופי. עוד שנייה. בסדר, רק שנייה. כן? זאת אומרת, העיתונאים הללו הם סוכנים של קרן החדשה. הם לא אנשים תמימיים, הם לא באים לדווח על מה שקרה. זאת אומרת, אנשים שעוסקים בזה, מקצוע הזה, מה שנדרש מהם, זה להיות אובייקטיבי. הם משקרים על ידי זה שהם אומרים שאנחנו אובייקטיביים, אנחנו רק שואלים שאלה, אנחנו זה, אבל באמת הם כמו אותו מרגל רוסי, סוברוב, שהוא ידע להשתיל רעיונות, ככה הם משתילים לנו רעיונות. זאת אומרת, הם סוכנים עוינים לעם ישראל. ולהערכתי הם מבינים את זה והם עושים את זה בכוונה, זה לא בתמימות. הם מקבלים תקציבים, מקבלים כל מיני מלגות מחוץ לארץ, הם מקבלים כל מיני דברים שהם מקבלים על זה תמורה. זה לא בתמימות ולא באמת מחפשים אמת ויושר. אני כל פעם שאני שומע משהו מהעיתונאים שמדברים, גם דברים כאילו בלי קשר לחקירו של ראש הממשלה, סתם מספרים משהו, הם חייבים לדווח, נגיד, מה היה שם, איזו הצלחה אדירה הייתה לו באיפאק, כשהוא היה עכשיו בארצות הברית. אז תשימו לב, הם לא יכולים לא לדווח, אז כשהם ידווחו, בסוף הם יסיימו את זה באיזשהו משפט כזה ציני, אירוני, שמערר הכל, ומה שאצלנו בראש נשאר, זה המשפט, כאילו, אמנם הוא לא אמר שום דבר חדש בנאום שלו, אבל מחיאות כפיים סוערות הוא גרב בהחלט. כאילו הוא בא לשם להגיד דברים חדשים, כל מיני מירות כאלה, אין לך התקדמות בתהליך השלום, הרי יש, למה אין התקדמות? זה הרעיון, זה ככה משתילים רעיון של תהליך השלום, צריכים התקדמות, אתה רוצה קדמה, אתה רוצה להתקדם, אז הנה, זה ההתקדמות. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא בנוי מכוון, ואני כל פעם שאני שומע דיווח בלי קשר, כמו שאמרתי, לחקירות, סתם דיווח, ואני שומע את הנימה הזאת, אני אוטומטי מכניס, יש לי אנטיווירוס בראש, באמת. שאני רוצה להתחלק אתכם באנטיווירוס הזה, שאולי זה יעזור לכם. אנטיווירוס זה נקרא אריק איינשטיין. יש זמר, היה זמר ישראלי כזה, שנכון, ויש לו שיר, שהוא כתב על עיתונאי קטן שלי, כולם מכירים את השיר הזה, אבל אולי דור חדש לא כל כך מכיר, כי יכול להיות שזה לא מרבים. להשמיע את השיר הזה ברדיו ובכל מיני מקומות, אבל הנה, זה המילים שהוא אומר שם, הוא אומר ככה, מלבינים את, אני קורא כמה קטעים משם, מלבינים את הפנים, פוגעים במשפחה, אם היום היה תורי, אז מחר יהיה תורך. אז איך אתה יושן בלילה עיתונאי קטן שלי? איך אתה נרדם? על מה אתה חולם בלילה אחרי שפיכת הדם? איך אתה נרדם, בן אדם? איך אתה נרדם? הם הורגים עם המילים, משחקים בנשמה. לאן אני שואל עליך האהבה? שברו לו את הלב, שברו את הילדה, אז בטח שתהיה פה, תהיה פה מלחמה. ועוד פעם פזמון. אז איך אתה יושן בלילה, עיתונאי קטן שלי? איך אתה נרדם? על מה אתה חולם בלילה אחרי שפיכת הדם? איך אתה נרדם, בן אדם? איך אתה נרדם? אז את זה אני משמיע לעצמי כל פעם שאני שומע דיווח מדיני. בין על ראש הממשלה, בין על עם ישראל וכל זה. אני זוכר מי יושב שם מצד השני של המיקרופון. מי הוא זה שעכשיו מקים פה את כל השערוריות ומדבר על, על כל מיני אג'נדות בארץ. אני זוכר שהוא נראה מאוד נחמד. הוא סך הכל עזר לך בגשם לתקן את האוטו שלו. אבל זה לא, לא בתמימות. זה אנשים שפועלים באופן, באופן מודע. ועוד אנטיווירוס נוסף שפועל בנפשי נגד הדברים האלה, זה סיפור של רבי נחמן מברסלב, שהוא נקרא חיטה משוגעת. יש לו סיפור שמלך חולם חלום, והוא יודע שבחלום הזה אומרים לו שכל מי שיוכל מחיטה חדשה בשנה הבאה, אז הוא ישתגע. הוא קורא לעצמו את חבר שלו, וזיר שם, ראש ממשלה שלהם, ואומר, הנה זה החלום, כך וככה, מה נעשה? אז החבר מציע לו, אז בוא אנחנו נאגור, נאסוף חיטה ישנה שיש לנו עכשיו, וכל שנה הבאה, נתאפק שנה אחת, אנחנו נדלג, אנחנו נוכל מהתבועה הישנה. אז המלך אומר לו, לא, זה בלתי אפשרי. למה? אומר, כי אם כולם השתגעו ואנחנו שנינו נשאר נורמליים, אז הכניסו אותנו לבית, לחולי נפש. לבית חולים. אז אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לאכול מתבועה חדשה. אנחנו גם חייבים להשתגע, אבל בוא נעשה לנו סימן כאן, שאנחנו נזכור שאנחנו משוגעים, ואז אנחנו לפחות לא נקבל החלטות גורליות למדינה במשך השנה הקרובה. עכשיו, יש הצגה שעשו אותה על סיפור הזה של רבי נחמן, שזאת הצגה סטירית על מה שקורה היום במדינת ישראל, ופתיחה של ההצגה היא כזאת שכולם שם אכלו מתבואה חדשה, כל הסיפור של רבי נחמן, ואז כולם משתגעים, ואז רואים איך נראית מדינה ששם כולם משוגעים. אז למשל, שם מישהו בא עם הרעיון, אחד השרים בא עם הרעיון פנטסטי, תשמעו רבותיי, הוא אומר, בוא נעשה חיסכון גדול לכלכלה שלנו, אנחנו נעשה שירותים משותפים, בנים ובנות. למה לבזבז כסף? ואתם יודעים שבארץ, בצהל, בנו 800 יחידות שירותים משותפים, בנים ובנות. ואחר כך, כשאמרו שזה דתיים הקימו שם רעש וכל זה, אז פיזרו את זה, עשו את זה רק לבנים, ועכשיו לבנות מחפשים עוד 800 או משהו כזה, שזה עוד זה שזה רק לבנות. בזבוז כזה, כספי מדינה. אבל שם, במדינה המשוגעת הזאת, שכולם אמרו, כן, איזה רעיון, וואו, מצוין, כן, בנושא, באמת איזה חיסכון מצוין. מישהו אחר בא ואומר, יש לי רעיון עוד יותר טוב. מה? אומר, בוא נעשה שכולם, שהבנים התחתנו עם בנים, ובנות עם בנות. אומר, אתם יודעים איזה יופי זה יהיה? זה תהיה פה מדינה מסגשגת. לא נבזבז כסף לגני ילדים, לחינוך גיל הרך, כל המורות יכולות להצטרף אחר כך לזה, לא צריכים לבזבוז. ומי שרוצה דווקא ילד, אז יש דרכים כאלה שאפשר לעשות, שם עם פודקאית, שם אפשר לאמץ ילד מקומבודיה, אפשר לעשות די מבחינה, יש דברים, שטויות, זה לא משנה. אבל ככה זה יהיה מצוין, אנחנו נעשה מצדים כאלה, מצד של שמחה, של הבנים עם בנים, בנות עם בנות, ולא כל כך צריך להיות שם מתחים ביניהם, גירושין, בתי דין, אתה יודע מה זה, איזה חיסכון יהיה גדול. ומישהו שלישי בא ואומר, וואו, יש לי רעיון עוד יותר טוב. אנחנו נעשה מדינה, כשנכניס לפה פועלים מאפריקה, אנשים מאפריקה, אבל לא סתם ניקח כל מיני שם אפריקנים ונכניס אותם, ניקח דווקא מוסלמים, שאם מסודן, מאריטריה, ניקח אותם, ואז אנחנו נכניס אותם פה לתל אביב, לכל מיני מקומות מרכזיים, ואם חס וחלילה תתחיל מלחמה, אז מוסלמים, למי הם יצטרפו? לנו? לא, הם יצטרפו לאוכלוסייה המוסלמית שקיימת. אז כך אנחנו נזהה, מי בדיוק אויב? אז אנחנו נוכל לתקוף אותם. זה רעיונות מצוינים. בואו נעשה מדינה כזאת. אני חושב שיש עוד רעיון שהוא אותו רעיון. רעיון מושתל, שהוא נקרא שלום. זאת אומרת, אני חושב שזה רעיון שאני מחפש, זאת אומרת, אני כבר 40 שנה מחפש הסבר הגיוני לרעיון הזה, ואני לא מצליח למצוא תשובה. 40 שנה אני מחפש הסבר אינטליגנטי. למה לעשות שלום עם אויבים שתמורת שלום אז אתה נותן חלק מארץ ישראל? כאילו, מה ההיגיון? ודאי שאנחנו רוצים שלום, אבל כמו שאמרה גולדה מאיר, היא אמרה, אנחנו רוצים שלום, שלום תמורת שלום. כן, זה היגיון בריא, זה אני מבין, שלום תמורת שלום. אתם רוצים שלום, בבקשה, נעשה שלום. אבל שאנחנו ניתן חלקים מארץ ישראל, מה ההיגיון? שהם יקימו שם ישות עוינת לנו, ומה? למה? למה לעשות את זה? חוץ מאמירות כאלה שאין לנו כבר כוח, על הנצח תאכל חרב וכל מיני אמירות כאלה שזה רעיונות מושתלים, שזה... מה המשמעות? למה? כמו שאמר פעם רבין, הוא רצה לעשות שלום עם סוריה. אז שאלו אותו, מה יהיה בשלום? מה ההבדל שאחרי שאתה תיתן להם כל רמת הגולן? הם היו אמורים להיות עכשיו על יד טבריה. אם באמת אז רבין, שהוא רצה לעשות הסכם שלום עם סוריה, אז כל מה שקורה עכשיו בסוריה, ודאיש, וכל זה, זה היה... אנחנו פה היינו מתעדשים מהגזים שאסד היה זורק שם בסוריה ברמת הגולן. הם היו אמורים לשבת מול טבריה. אם אז היה, באמת היה יוצא שלום עם מה שרבין ניסה לעשות. ואני שואל, מה ההיגיון? אז הוא אומר, יהיו לנו עריבות בינלאומית, ארצות הברית תעמוד לצדנו. כאילו, מה אתה מרוויח? כאילו, במה שונה, זאת אומרת, היה גבול הכי בטוח שבמדינת ישראל, הכי שלום שהיה לנו, זה עם סוריה, לפני שהוא רצה לתת להם את ה... את הרמת הגולן. מה ההיגיון? ואני לא מוצא היגיון. פשוט, אני עכשיו לא אומר, אני לא מסכים, כן מסכים, אנחנו יכולים להיות בוויכוח, פוליטי, אידיאולוגי, דתי, יכול להיות ויכוח, אבל אני מחפש הסבר רציונלי, כזה שיגיד לי, מה אתה מרוויח מזה שאתה נותן לאויב שטח, ונותן לו יכולת להתחמש, הוא אומר, לא, זה יהיה מפורז, הם הבטיחו שזה יהיה מפורז. מי הבטיח? כן, אבו מאזן, בין 90 ומשהו, בין 80 ומשהו, שברגל אחד בקבר. הוא הבטיח שיהיה מדינה מפורזת, כמו שהבטיחו ברמת, בעזה, בגוש כתיב. שאתה תיתן להם מדינה, שיהיה להם נשק, שהם יוכלו לתקוף לך פה, בתוך לב של מדינת ישראל, בצמוד לנדבג וכל זה, ישבו שם כוחות עוינים לך, מה אתה מרוויח מזה? אני לא אומר עכשיו מסכים, לא מסכים, אני מחפש היגיון ואני לא מוצא אותו. וכשאני לא מוצא היגיון, אני מבין שזה רעיון מושתל. זה מישהו פועל, משפיע על דת הקהל, שאנחנו נשיר שירים, נעשה שלום, שלום עלינו, ואנחנו, ומילה הזאת נגביר אותה, נדבר הרבה 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 על שלום, ואז איכשהו אנשים יצביעו, והיום זה עובד, חצי מדינת ישראל, חצי מהזה שהם הם מוכנים לתירה, מה שנקרא, פשרה טריטוריאלית. ועוד דבר אחד, אחרון אני אגיד לכם בדבר הזה. יש הצגה אחרת, מחזה שכתב אותו מוריס מטרלינג, זה לפני בערך 100 שנה, זה נקרא תיאטרון סימבולי, הוא חי בבלגיה. המחזה שלו נקרא עברים, וזה קבוצה של עברים שהלכו לאיבוד ביער, והם לא יודעים איך לצאת משם, ושם יש ביצות, יש שם צוק, יש שם תהום, יש כל מיני, והם צריכים לחזור חזרה למוסד שלהם, ולא יכולים, כי כולם עיוורים. וביניהם יש אחד שהיא לא עיוורת, היא רואה, אבל היא חולת נפש. ואז אומרים, אולי תוביל אותנו, היא רואה. אז היא אומרת, ודאי שאני אביל אתכם, מה הבעיה? בטח, בשמחה. אין בעיה, תעמדו כולם אחריי, ככה בשורה, כולם יעמדו בשורה, אני אהיה ראשונה ואתם אחריי, ואני מובילה, ותלכו אחריי, ואנחנו, אני אביא אתכם ישר למה שצריך. מתחילים ללכת אחריה, כולם ככה נעמדים בשורה, מתחילים ללכת אחריה, ואז היא אומרת, ועכשיו כולם תפתחו את הידיים, הם אומרים, בשביל מה לפתוח ידיים? הוא אומר, כי זה כנפיים שלנו, אנחנו עוד מעט נקפוץ מהצוק, ואנחנו נעוף על כנפי נשרים, אנחנו נהיה עם כנפיים, כולנו נלך ככה, וזה נהיה כולנו ציפורים לבנים, אנחנו פשוט ציפורים לבנים, נעשה כאילו יונת שלום, אנחנו כולנו נהיה שם, היא לא אומרת שם, הוא לא אומר יונת שלום, אבל זה היונה, כאילו יונה לבנה, אנחנו נעוף כולנו. ואני שואל את עצמי, כאילו אני אומר, מה זאת אומרת? מי שאמר לי, ההבדל בין ימין ושמאל זה שאנשי שמאל מאמין באדם. אנחנו מאמינים באדם, ביכולת של אדם לחזור בתשובה, להיות אדם טוב. אנחנו מאמינים שבצד השני של המתרס, דהיינו האויבים, גם הם רוצים לחיות טוב, גם להם יש ילדים, גם הם רוצים שלום. אז אם אנחנו ניתן להם צ'אנס לשלום, גם הם יחיו טוב. אז אמרתי לו, אבל זה לא, הוא ענה לי כי אני מאוד מעריך אותו, את האיש הזה אמר לי, זה מאוד מכבד אותו, והוא חיפש לעזור לי למצוא היגיון במה שאני אמרתי קודם, שאני מחפש היגיון. אז זה היה היגיון, אמרתי, אבל כשמסתובב אצלך בסלון מחבל עם סכין, אתה מאמין באדם, אתה אומר, אני מאמין בו, תן לו לעשות מה שהוא רוצה, כי הוא ברגע האחרון ודאי יתחרט, כי יתעורר בו צלם אנוש. מה זאת אומרת שאתה מאמין? אתה מסכן בינתיים עכשיו את מדינת ישראל, כי אתה מאמין שגם הם רוצים לחיות בשקט? זאת דוגמה שמה שאנחנו אומרים, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, אז ככה עומדים עלינו לחלוטנו. זאת אומרת, פעם זה על ידי פוגרומים, פעם על ידי מלחמות, פעם על ידי רדיפות, ועכשיו על ידי שלום, על ידי רעיונות שמשתילים בתוך נפשנו, רעיונות מזיקים שהם מפרקים את המדינה. ועל זה אומר הרב קוק שמצה היא נקראת במקורות שלנו נהמה דה איסוותה. איסוותה זה בריאות, זה הבראה. לחם הבראה. תסתכלו אצלכם במקור הראשון, הוא אומר ככה. רז עולם הוא שיש בסגולת המצה לתן כוח חופשי בחירות הקודש. בחירות הקודש. זאת אומרת, מצה, כיוון שהיא סמל של משהו שהוא טהור שלנו, בלי השפעות זרים, אז היא נותנת לנו את כוח של החירות. וכשהוא בא בפרק זה, זאת אומרת, פרק זה של הזמן, שהנשמה הכללית והאישית שבה, עוד פעם להתחד... סליחה, שווה אולי? שווה. עוד הפעם להתחדש, זאת אומרת, היא באה עכשיו כאילו לקום לתחייה, הנשמה הישראלית המקורית שלנו, באה להתחדש. כל נקודה ונקודה מעצמיות חייה, אין שיעור לערכה. החמץ עושה כוח צבעוני מיוחד. צבעוני מיוחד. משולל כבר חופש גמור. זאת אומרת, חמץ הוא כבר, יש בו צביון מסוים, הוא כבר רוצה להשפיע, יש בו מלח, יש בו זה, יש בו איזשהו צביון שהוא רוצה להשפיע על החופש שלנו, אז אין בו חופש גמור אמיתי, הוא משולל לחופש. והאוכל חמץ בזמן פרק של התחדשות הנשמתו ונשמת כנסת ישראל, מי שאוכל בתקופה של פסח, אוכל חמץ, הוא נוטל הוא חייו מהעולם, אחרי תחית נפש ההיא. זאת אומרת, אדם שאוכל חמץ בתקופה של פסח, אז הוא בעצם פותח את הלב שלו להשפעה של, של העיתונאים סוכנים של מדינות זרות, של אויבים שלנו. הוא בעצם נופל להיות תחת השפעתם, ולכן הוא נחרט. מה זה נחרט? זה לא עונש קראת, אלא זה פשוט תוצאה. ברגע שאתה חי ככה, שאתה מושפע על ידי הכוחות זרים, אז אתה בסופו של דבר אתה נחרט. ומה הפתרון לזה? המצא היא נעמה דאיסוותה. מצה היא לחם שמבריא אותך, רפואת הנשמה המשוחררת, חירות עליון, בגאולה שלמה. זאת אומרת, אנחנו לומדים כאן, בחג החירות, אנחנו לומדים כל הזמן לבדוק, לשאול את עצמנו מאיפה הרעיונות שלנו, מאיפה אתה יודע מה שאתה יודע, אתה יודע כל הזמן להפעיל את האנטיווירוס שלך, אתה יודע כל הזמן לזהר מהשפעה זרה. ולכן חג החירות שלנו זה חג העצמיות שלנו, עצמאות, זאת אומרת, זה לחיות קדושה שבך. זאת אומרת, אנחנו מתנקים מהשפעות שהשפעות הללו כאילו מרחיקות אותנו מעצמיותנו. זה נקרא החג החופש, להיות חופשי באמת, להיות בן חורין. זה מה שאנחנו עומדים לחגוג. חג כשר ושמח לכל עם ישראל, בעזרת השם, נשתחרר מהעול זרים.